Ecco. Dove Midrash Rabba Parashat Miketz. השיעור אלינו נשמת אבנר בן רחל. אנחנו נלמד בדרש רבה. דרש רבה, פרשת מקץ כל שנה יוצאת כשבת חנוכה. לפעמים גם פרשת וישב, אבל פרשת מקץ היא תמיד. מזל טוב. תזכה לכם טובים ארוכים, תזכה שנים רבות ונעימות וטובות בעזרת השם. וטוב, הרבה דרושים נאמרו מה הקשר בין פרשת מקץ לחנוכה. אין דברים במקרים, חסידות מלאה בזה, וגם דרשות אחרות נאמרו על זה. אבל אנחנו לומדים את הקביעות שלנו, ואם נשאר מעט זמן בסוף, ואני מוגבל קצת בזמן, אז אולי ראיתי שיעור יפה שיש בו רעיון עמוק איך מחבר את יוסף לכל העניין הזה של חנוכה. אם יצא היום, אם לא, אז יום ראשון. טוב, אומר המדרש, וישלח, אנחנו עסוקים בעצם בהתחלת הפרשה, התגלות, כלומר חלום פרעה, זה היה המדרשים הראשונים, אפילו גם אצלנו כבר, חלום פרעה, הפתרון של חלום פרעה, ובעצם ההתוודות של שר המשקים, והתגלותו של יוסף. זה בעצם תחילת הפרשה שלנו. מקץ שנתיים ימים. עכשיו אנחנו נמצאים במדרש אחרי שפרעה חולם את החלום, קם בבוקר, כתוב עליו הטיפיים רוחו, נכון? יש פה, יש המדרש הקודם עשה הקבלה בין פרעה לבין נבוכדנצר. רש"י מביא את זה, נכון? בטיפיים. אצל נבוכדנצר היה שתי פעימות, כי הוא לא זכר לא את החלום ולא את הפתרון. ואצל פרעה הוא זכר את החלום, אבל הפתרון לא. עכשיו, מה עושים בזה כזה סיפור? ולמה פרעה כל כך מוטרד מזה? יש הרבה אנשים שחולמים חלום. גם זה לא היה כזה חלום שצריך לעשות עליו, עטבת חלום. יש חלומות שאתה צריך לקום, אתה צריך עטבת חלום, שאתה ענית חלום שצריך לעשות, אפילו גם בשבת מתענים. אפילו בשבת מתענים על זה.
תלוי איזה...
מרשע, אבל באופן עקרוני, תענית חלום מוטרד גם בשבת, וצריך לזה לשבת בתענית, על התענית ששמת בשבת.
למה זה
התעיד
אותו? כי זה חזר
על
עצמו כמה פעמים.
זה לא בדיעבד אבל?
שלוש פעמים.
אם הוא עשה כאילו בטעות תענית חלום בשבת?
אני לא זוכר את הדין, אבל יש מצב שיושבים
בתענית... שלוש פעמים, אם היה...
אתה חלום רע שלוש פעמים, אז אפילו כן בשבת. אז כל פעם, יש פה מצב ש... אז באמת נושא החלומות פה סביב יוסף. בפרשה שלנו, ואם יש עוד מקום מאוד מפורסם שיש חלום שאנחנו לומדים עליו, זה ספר הכוזרי. טוב, אחרי אמרתי במקום ספר כוזרי, הגר"א אמר שזה יקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו, אבל שם גם שם כל בעצם המהלך של הספר בנוי על חלום של מלך כוזר. שוב, חלום של מלך כוזר, ואז בעצם עד שהוא מוצא את זה בעצם, כמתך רצונך מעשיך חנם רצויים, וזה מטריד אותו. ההטרדה הזאת זה לא התרדה של אדם רגיל. זה חלום של מלך. זה הנקודה היסודית. זה בעצם העניין של, בעצם המדרש שלנו. הפסוק אומר, ואין פותר אותם לפרעה. זה ההבדל. לכאורה אנחנו אומרים...
הוא חולם, כמו כל דבר חולם.
נכון. אבל בגלל שהוא מלך, אז החלום שלו הוא מלך. אם הוא חולם בתור פרעה, ברגע שהפרעה, הפרעונים היו כל הזמן ממלכים, אבל עקרונית, כל מלך, ויש עוני המלך, כבר העולם שלו כבר לא עולם פרטי. לא ברמה של הכתבים והצלמים שלא נותנים לך לחיות. ברמה עקרונית. הזאת שהאדם בראש הוא עולה למלך, יש בו משהו אלוקי כללי, הוא כבר לא, המחשבות שלו זה לא מחשבות פרטיות. אתה הולך לישון, הפריע לך קצת השכנה, הפריע לך קצת החבר בעבודה. מלך זה לב חללה של רשות, כתוב שאם יהיו כל הימים, דיו וכל היריעות ומגילות, אי אפשר לכתוב את חללה של רשות. כל המחשבות וכל מה שבעצם מתרחש בתוך החלל, בתוך הלב של המלך. רשות, הוא כאונה שלטון. אז לכן זה לא אותו אדם. אדם שנבחר אפילו, כתוב את הגמרא אפילו רש גרגרותה, כלומר זה מושל, נשיא של הגלות, גם זה בידי השם. אז כשפרעה בעצם חולם את החלום, החרטומים היו חכמים. והם פתרו אותו.
פתרו אותו שהבנות...
שהבנות אתה מוליד, שהבנות אתה קובר. גם לא בטוח. אני חושב, אני אומר, יש פה יוצא מסוים... לא, שבר רצה, לכאורה השלטון הוא כן משהו, אבל פרעה ראה שהם לא פותרים את זה במשהו שקשור לכל הממלכה. הם פתרו את זה או אישי או למלך אישי. הרי מי עושה את המלחמה? המלך. אבל ברור מבין, אם אני חולם, זה לא לי, זה לכל האומה כולה. אז לכן אין פותר אותם לפרעו. זה הנקודה היסודית. וככה בעצם מתחיל המדרש.
אבל זה קצת מוזר, איך פרעה, איך פרעה שהוא היה מלך גוי, אמן, אז איך הוא כאילו מתחשב כזה בעניין הזה של העם, כאילו, אם אני חלמתי חלום, זה אומר שכל העם, שאני כל כך...
השאלה שלך, שואל טוב, אבל השאלה שלך טובה, אבל היא נובעת לצערנו מתוך המצב שהדרדרנו אליו, כי אנחנו לא מבינים באמת ויודעים מה זה מלך. זה מלך אמיתי. כשאתה רואה מלך אתה מברך, ברוך שחלק ממלכותו למלכים, למלכותו, לעשות אדם.
רואים בתורה שזה
רבן. גם גוי.
גם גוי. בסדר. בסדר. גם... אז זה פרט. זה מלך כזה, אבל אתה רואה סתם מלך. אתה מברך על זה, יש פה הופעה של מלכות השם. זה ציור כללי. היום זה נפל. היום זה לא קיים. היום אנחנו לא מבינים מה המשמעות של הדבר הזה. לכן אתה... לא, אבל כשאתה אומר, דע לפני מי אתה עומד. מה הציור שיש לאדם?
אם היינו רואים עכשיו את דוד המלך, היינו נבהלים?
לא בטוח, כי משהו בנפש שלנו נפגם. היחס של המלכות הוא נוצר מכל הרושם שגם יוצרים מסביב, לכן יש את כל המערכה של החיילים ושל הסדר ושל ההוד ושל ההדר, ואתה נכנס, אתה מרגיש ביטול. לכן, דע לפני מי אתה עומד, האדם צריך לצייר בנפשו, כמו שאתה אומר, איך אומר רבי יוחנן שהוא נפטר לתלמידה, ויהי רצון שיהיה מורה, שמיים כמורה בשר ואדם, או, ויודע שאומרים, כמו מורה מלך, על מי, מלך בשר ואדם, תהיו לפני הקדוש ברוך הוא כמו שאתם יראים, מלך בשר ואדם, אשריכם. אבל אצלנו הציור השתבש. אז לכן, כלומר, בשאלה שלך מונח כבר כאילו כבר התשובה, אם היית אדם הזה מלך, לא היית שואל את זה. אז פרעה, כלומר, פרעה, המלך, מצד המלך שבו, אז אומר שיש פה בעצם משמעות אחרת. יש פה אחריות אחרת.
עובד? עובד ב... זה מתוך החושך באור.
הוא פשוט בודק אם הדבר שאנחנו אומרים זה אור. אם זה, הוא קודת, אם לא. וישלח ויקרא. אז הנה זה בעצם המדרש שלנו. בדיוק כמו שאתה הרעיון שאמרנו, הוא בא ומסביר את זה. וישלח ויקרא, הפסוק, בוא נראה את זה בפנים.
וישלח ויקרא את הספר, יצאו מן הבור.
לא, והתביא כל החרטומים נראה לי, זה על החלק הזה, כל החרטומים.
מי זה וישלח ויקרא?
פרעה.
הוא חפש עכשיו פתרונות?
לא.
הוא קורא ליוסף.
והיו בבוקר, ותפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי, תראו את מי מביא, את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה.
הכשפים האלה.
לא, אבל תראו מצד איזה כינוס הוא עושה. כן. כל
הכוח, זה מאוד מטריד אותו.
נכון, זה בעצם לא, זה משהו משמעותי. מבין לי שיש גם איפשהו גם הרגשה שבנגע עם החלום. אם זה היה באמת חלום שנוגע אולי לפרט של פרוחות, שאני מבין שזה משהו פרטי גם בחלום, אבל הוא מרגיש שיש פה, כלומר החלום ניתן לאדם עם הרגשה של החשיבות של הדבר. וספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם מהדגשה לפרעה. נכון, מה שנביא פה לפרעה, פותרים היו אותם, היו פותרים את החלום, אבל לא לפרעה, שלא היה קולה נכנס באוזניה ולא לו קורת רוח בפתרונם, שאמרו לו שבנת המוליד, שבנת הקובר, פה הוסיפו גם את העניין של ההמלכות, זה לא הפתרון. אני מרגיש שזה לא הפתרון. אומר המדרש, וישלח ויקרא, זה כל כך נפלא, רש"י מבין הפירושים, או שאנחנו מכירים את זה ככה, עכשיו שאתה לומד את המדרש כשלעצמו, זה מדבר יותר, בצורה יותר טובה. וישלח ויקרא, רבי יושע עד הסכנין בשם רב לוי, פותרים היו אותו, את החלום, אלא שלא היה קולה נכנס באוזניו. מה היו אומרים? שבע פרות הטובות, שבע בנות את המוליד. למה זה הפתרון של פרה? אומר המפרש בית יוסף, שבע פרות הטובות, שבע בנות, כי האישה תכונה, צריך להיות לא יכונה, תכונה בפרה על דרך פרות הבשן. עכשיו הפסוק פרות הבשן זה משמעות של בעצם, זה גם עניין של בנות או אישה. אז בפסוק בפרות הבשן, אני לא יודע איפה זה, פרות הבשן.
זה התוכחה.
עכשיו זה מובן של נשים?
כן, כן.
אז זה מובן של נשים, לכן על דרך זה רואים שהפרה יש, טוב, יש גם צד של מניקה, נכון? גם של הנקג, של גידול העגל, אז זה מתאים גם של הבת. זה הפרות. שבע פרות רעות, שבע בנות הקובר. גם אני חושב, אפילו בפתרון הזה איפשהו, יש איזה קצת חיסרון. למה? כי מה שייך רע וטוב? הם מבינים, רע, טוב זה דבר שהוא משמח לידה, רע זה דבר גרוע, אז מה גרוע? קבורה. אנחנו נמצאים עכשיו בניסיון פתרון של החרטומים. שיבולים, וכן אמרו, זה לא מבוא ברשי, נכון? זה עכשיו מתחדש לכם.
כן, זה לא ברשי.
וכן אמרו, באמת למה רשי מביא, זה גם שאלה, טוב. וכן אמרו, שבע שיבולים הטובות, שבע מלכויות אתה מחבש, שבע שיבולים הרעות, שבע היפרחויות מורדות בך. היפרחויות זה כוונה כמו אוטונומיה שהייתה...
מחוזות, מחוזות.
מה הפירוש של היפרחיה? ראיתי את הפירוש הזה. זה משהו בלשון יוונית, אני חושב, היפרחיה. איפה ראית את זה? תראה את העולם התנות כונה, מדינות.
מדינות.
כן, אני אמרתי כמו זה, מדינות. כלומר, אתה כובש שבע מלכויות, ומורדות בך שבע מדינות. מה החלוקה בין זה, ברוך הבא? מה החלוקה בין זה לזה? סתם, מפשט כאילו קצת. יכול להגיד אותו דבר, שבע מלכויות אתה חובש, שבע מלכויות מורדות בך. זה לא שייך, למה זה לא שייך? כי לכבוש, הוא כובש מלכויות שעומדות בפני עצמם, שהן מלכויות, והוא כובש אותם, אז הם נהיות תחתיו. אבל תחתיו, אפשר להגיד שיש מלכויות, כי הוא המלך. אז תחתיו יש מדינות שהוא כבש אותם כבר קודם, הן נמצאות תחתיו, והן מורדות בו. בהסבר של הפשט של למה הם אומרים שבמרד זה מדינות ובלכבוש זה מלכויות. בסדר? מובן?
כן.
למה אבל זה שיבולים? כלומר, למה שיבולים מרמזות לעניין הזה, לעניין כן. של כיבוש מלכויות? Mm-hmm. סקלו בית יוסף. שבע מלכויות שהשיבולים הטובות והרעות רמז להצלחה ואופקה. עכשיו, למה זה, ראיתי מקום קצת יותר משהו על זה, שבעצם השיבולים בדרך כלל בעולם העתיק, המלחמות בין מדינות והכיבוש היו על צד הכלכלי. לרוב זה היה היסוד של המלחמות. היה חסר, לא היה מספיק אוכל, היו הולכים כובשים. אחרי זה הגיעו מלחמות הדת. מלחמות הדת שאנחנו מכירים זה דבר שהופיע בתקופה האחרונה. מלחמות הדת של האסלאם ושל הנצרות. בעולם העתיק לא היה רצון להשליט את הדת, את התרבות שלך. אלא אם כן אפשר להסביר קצת את לא ברור, אבל את השלטון של נמרוד אולי. שם אפשר, יש שם איזה כיוון כן, השלטון, אבל זה אפשר לומר שזה היה מול אברהם, כלומר, מול אברהם, אז זה לא, אין פה מלכות של אברהם שעומדת מול, השלטון של נמרוד עם כל התפיסת עולם שלו, שזה שליטת החומר והטבע והכוח, אז זה שלט בכל העולם. עכשיו מה, אז על מה נלחמו ארבעת המלכים החמישה? אז אפשר להגיד שזה עניין של כוח, והכוח בעצם זה שיש עוד כסף, ועוד עניין של עצמה של ה... כוח שלי כשלטון, אבל זה לא דתי. זה עצמת הכוח. עכשיו אנחנו מתחילים בעניין של התרבות. כן. אז כבר התקדמנו, אנחנו כבר במלכות השלישית.
אפילו דוד המלך אמר לעם ישראל לצאת למלחמה.
על מה? אבל על מה?
על המזון.
על המזון. אין הקומץ מצביע את הארי. אין הבור מתמלא מחולייתו. זה הסגנון. נכון? אז לכן אומר השיבולים, ברמז הפשוט שלהם הם פתרון לכיבוש או מרידה. כן? אז ככה זה היה פתרון של החרטומים.
מעניין, זה רב רב אומר, ערכי התבואה הוא מעשה. ראשונה ערכי התבואה.
אבל השאלה אם הזרע אברהם רבנו זה שייך למדרש הקודם. זה שייך למדרש הקודם. לא, זה שייך למדרש הקודם. זה שייך למדרש הקודם. לא. כן, זה שייך למדרש A, אתה רואה? אבל יש פה, זה ארוך, 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 אבל אני רואה שזה כן קשור קצת עכשיו אני רואה שזה קשור לחלום שלנו.
פה אני מסתכל.
אני יודע, כי לך יש רק את זה, אבל פה תראה איפה הוא מתחיל. בסדר? אז אני צריך להשלים את זה. הלאה.
לא ניימת את זה מפה?
לא, כי זה בה, אז לא הסתכלתי על זה, זה מפה. אתה מבין? הסתכלתי על כאן. רק היה לי על זה חשבון. עכשיו לכאורה בעצם זה הפתרון של, הפתרון הזה של חרטומים, זה פתרון טוב או לא? כלומר זה לא פתרון טוב לפרעו. עכשיו זה שהם פתרו את זה, הם פתרו את זה במשהו, ברעיון, כלומר מצד הכוח הגדול שהיה להם, כלומר הוא לוקח את החרטומים ואת כל חכמי מצרים, נכון? ראינו את זה בפסוק, כל חרטומי מצרים וכל חכמיה. כלומר, מה הבדל בין חרטומים לבין חכמיה? חכמים זה בעלי החוכמה שבעצם זה החוכמה שיש להם מצד כל הידיעות שבהם, וחרטומים זה עם הכישופים. כישופים, כלומר את כל הכוחות שלהם, בין הטבעיים, בין המטאפיזיים, וזה לא צריך לפתור את החלום. עד שמגיע יוסף ומה? האם הוא בא באיזה כוח אלוקי לפתור את החלום?
כן,
כמובן. בוא נראה, בוא נראה. אני חושב שבאופן פשוט זה יותר מתאים.
כן, אמר לו השם.
זה יותר מתאים, זה כי הוא אומר, הלא לוקים פתרונים, ספרו, לא, 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 לא. אלוקים יענה את שלום פרעה. זה התשובה, ופרעה אומר, ראיתם איש אשר רוח אלוקים בו. אם אתם זוכרים שבוע שעבר שהתחלנו את המהלך עם יוסף, נכון, כשהוא סיפר פתר את החלומות לשר המשקים ושר האופים, הוא התחיל קצת לחזור בתשובה ואמר על אלוקים פתרונים ספרו נא לי. עכשיו איפה אנחנו יודעים שלא קלטו ממנו שהקדוש ברוך הוא פותר את החלום אלא הוא? איפה אנחנו רואים את זה? פרשת השבוע, תחילת שר המשקים. לא, ושם איתן נער אבריאל, ויפתור לנו את חלמותינו. אז מי פותר? הנער, ולא הקדוש ברוך הוא. אז עוד שנתיים, שיוסף עובר ומבין שמי שעושה את הכל ומגלגל את הכל, ואתה צריך להיות, להעביר את זה, שיהיה מובן שמי שפעל את הכל זה הקדוש ברוך הוא. אלוקים מענץ לו פרו. אני לא פה בכלל. איך רואים שזה באמת נכון? והמסר הובר בצורה נכונה, מה אומר פרעה? הראיתם, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו.
כן,
אבל פה יוסף הגיע לתיקון שלו.
עם אותו פרעה שיש בתקופה של משה, הוא אומר, מי הקדוש ברוך הוא שישמע בקול אלוקים?
נכון, גם פה אומר אלוקים. הוא לא אומר השם. לא תמצא אצל פרעה, מצרים.
לא, שם הוא לא מאמין בו.
לא, אלוקים. יש פה כוח גדול. אבל זה עוד כוח כישופי. יש פה משהו עליון מאוד, אבל ידעו שבמצרים יש הרבה כוחות. אין אלו, אין השם. יש כוח גדול, בסדר. עוד אחד, עוד אחד עם כישרון. עכשיו אני אשאל לכם לפי גם שאלה, לכאורה, למה יוסף נבחר, זו שאלה שקצת קיננה בי השנה, למה יוסף נבחר להיות מושל?
שמצרים?
אני הייתי שם אותו בתור, חרטום ראשי. לא מתאים?
למה עושה כשפים?
חכם ראשי. הוא פתר חלום בצורה טובה. איך אתה אומר, זה קשור בזה לבין להיות מושל? מושל זה מנהל חשבונות.
אבל הוא אמר לו, הוא נתן לו פתרון מעשי גם.
מה צריך לעשות? בסדר, אז מה הוא יכול להיות? יועץ, יועץ הראשון למלך. איך מזה הופך את מושל?
שר האוצר כאילו.
נכון, שר האוצר, אני אומר יועץ כי הוא חכם. ופה להיות מושל. שאלה, יש לכם שאלה לשבת. לחשוב על זה. טוב. אומר המדרש, הדאוד יכתיב, ביקש לץ חוכמה ועין. זה הפסוק שהחכמים דורשים על חרטומי מצרים ופרעו. פה המדרש שלנו גורס, אלו, כן, טיפש, זה לא בליצן. לץ, זה שלמה אומר, כוונה לחסיל, כן. אלו, אז פה המדרש שלנו אומר, אלו חכמי פרעו וחרטומי מצרים. אבל הגרסה במקום אחר אומרת, ביקש לץ זה פרעה, חוכמה ועין זה חרטומי מצרים. נכון? זה כאילו הגרסה פה. ביקש לץ אלו, צריך לומר, זה פרעה, וחוכמה עין זה חרטומי מצרים. אין חוכמה. כביכול, נבלעה מהם החוכמה. לפי הפירוש של הפסוק הזה. אז יש פה התערבות אלוקית כביכול, שמונעת מחרטומים לפתור את החלום. ככה זה משמע, נכון? ביקש לץ חוכמה ועין או שלא. או שבעצם הפסוק הזה מתאר את מה שהתרחש במצרים. אנחנו מבינים שיש איזה הנהגה אלוקית שגלגלה שיוסף יעלה לגדולה. אז בשביל זה היה צריך למנוע חוכמה מחכמים. ונראה לי שיש פסוק כזה שכתוב, אפילו שהבאתי חוכמה מחכמיה, שהוא בא לגזור, גם ככה זה בעצם אולי המשך המדרש. או שבאמת היה פה משהו אמיתי שקרה, כי זה אולי תלוי איך נסביר במה יוסף פתר את החלום. אם נגיד יוסף פתר את החלום רק בכוח אלוקי, אז לא צריך התערבות אלוקית בחלק הראשון. אני מביא שתי אפשרויות, אולי הסברה. לא שזה, אני אומר במה שחשבתי. אם אנחנו אומרים שיוסף, ויש בגלל שני פירושים, אם יוסף פתר את החלום ברמה, כלומר, שהיה צריך גילוי אלוקי, וזה המדרשים שאנחנו מכירים, שבא גבריאל ואוסיף 30 ו-70 לשון, יכול להיות שגבריאל ברך לחלק של 70 לשון. לא בטוח של הפתרון של החלום. אבל אם זה גם לפתרון של החלום, היה צריך כוח אלוקי כדי לפתור אותו, אז לא צריך את הכוח האלוקי כדי לבטל את חוכמת החרטומים, אלא הם לא, אין להם כוח אלוקי, אז הם ניסו בכל הכוח השכלי הטבעי שלהם ולא הצליחו. לא הצליחו. אבל אם אתה מסביר שיוסף בעצם זה לא משהו אלוקי שהוא פתר את החלום, לא, זה חוכמה, והם לא תקשיב, הקדוש ברוך הוא מלא מהם את החוכמה כדי שיבוא יוסף ויקח מהם את החוכמה. אז למה צריך בכלל לעשות את החרטומים? שמההתחלה יבוא שר המשקים יגיד שמע אדוני המלך, יש לי מי, יש לי פותר חלום ישר. למה עצרת כל... זה לא קרה, זה לא עושים ככה. ותוך שלוש שניות מגיעים כל הזה.
אולי הקדוש ברוך הוא רצה להשפיל את החרטומי מצרים.
השוואה, אולי יותר מזה. אנחנו מכירים את החרטומים מההמשך, נכון? יש להם כבוד. יש להם כבוד, נכון? משה מגיע, מה הם אומרים? גם אנחנו יכולים. עוד את זה, גם אנחנו יכולים, עד ש... לא יכולים ודברים טוב, אצבע אלוקים. אם היה ככה קורה, מביאים את יוסף ראשון והוא פותר את החלום. מה הם אומרים? שאל אותנו, גם אנחנו יכולים לפתור את החלום. פתרון פשוט, גם אנחנו יודעים ששיבולים וזה זה רעב. פשוט, אחרי חמה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו ראשונים, קחו את זה. לא, מגיע יוסף לוקח את המלכות. ולכן אני אומר, אפשר להבין את זה בשתי בחינות. שתי הדרכים אפשריות. אם מסביר שיוסף פתר אלוקי, לא צריך בהתחלה את המניעה של... הבנת את אותם שתי הכיוונים? אם אתה רוצה שיוסף פתר בחוכמה, כוונה הוא הוכחה, אבל כוונה זה לא היה איזה גילוי שהיה צריך מלמעלה כדי לפתור את החלום, אלא יש לו את החוכמה שלו ובין לפתור את החלום בצורה טובה, אז בהתחלה כדי בחומנה אנחנו תומים את החוכמה שלהם. תגידו דרך נשית ששתי מה בדרך הטבע, כלומר יוסף פתר לחלום בשכל שלו, והם לא הצליחו בשכל שלהם, אלא פתרו את זה באופן פרטי. יכול להיות שהתרבות המצרית, לא יודע, זה לא כזה נכון, כי כולם הבינו מה זה מלכות, אז לא צריכו לבוא ולפתור את זה לפרו, להבין שזה משהו, נכון? ודאי שלא. אני העליתי את זה ככה, עכשיו תראו את העניין של החוכמה. תראו מה אמר זו, נסביר לפי זה, זה שיטה אחת. ואז נראה אחר כך את השיטה השנייה. ביקש לץ חוכמה, אבל הוא מדייק יפה. אני מסכים שהדיוק שלו יותר בפשט. אתם רואים את פירוש אמר זו?
כן.
הוא מדייק מהמילה חוכמה. חוכמה זה לא נבואה. נכון? חוכמה זה דבר שבא בשכל. אז הוא מסביר את זה ככה. אתה רואה את זה, פנחס, באמר זו, הפירוש הראשון. ביקש לץ חוכמה. על שביקשו בחלום פרעו. לידע פתרונו, על פי חוכמתם, סליחה, בהצטגנותם ולהתיהם של חרטומים, נכון? אפשר לומר, החרטומים זה הלהטים, וההצטגננות זה מתאים לחכמים. בסדר? חכמים זה כן, חוזה בכוכבים. זה מתאים לחוכמה, נכון? אברהם אבינו לא היה חרטום. הוא לא היה מחשף, הוא היה חוזה בכוכבים. הדינה של סוג של חוכמה, של ראייה בכוכבים. על כן, ככה מסביר, בגלל שביקשתם את הפתרון בחוכמה של הצטגננות ולהתים, כלומר הלכתם למקומות רחוקים מדי, כי אתם רגילים ככה, נעלם מן הפתרון. אבל יוסף ביקש על פי חוכמת הפתרון של חלומות, זה חוכמה כזאת, בדרך, מה הוא כותב? פשוט וקל. פרות על החרישה, שיבולים על התבואה, על כן עמד על פתרונו. לפי אמר זו, יוסף זה משהו אלוקי?
לא,
לפי
החוכמה שלו.
אז לכן הפסוק הוא ביקש לץ חוכמה! מה ביקשתי מכם? תפתרו את החוכמה, את החלום, בחוכמה של פתרון של חלום. לאן אתם הולכים? לאן הגעתם? בוא יוסף, לקח לכם את הגנה מכם את ההצגה. אז זה לפי... אז הוא נותן לפסוק, ביקש לץ חוכמה. אבל, לא תפכו דף, אלא תסתכלו בעמוד השני, אני כבר מקדים את זה, אבל זה... אני חושב שהוא חולק עליו.
אבל איך פרעה יודע שזה משהו אלוקי, כאילו?
הוא לא יודע, הוא לא הרגיש. פרעה לא מבין כלום, אבל זה לא מתקבל לפתרון. זה לא משנה מה, אני רוצה להרגיש טוב.
אצל יוסף, איך הוא הרגיש שזה משהו אלוקי, וזה לא משהו...
אז זה שאלה, למה זה פתרון אומר?
זה פרעה, בסדר, תן לי פתרון.
לא, אלוקי, אל תתפסו את פרעה, זה גם מה ששאל ג'קי. זה לא אלוקי מבחינת זה שם הוויה, קדוש ברוך הוא. אלוקי הכוונה כוח עליון. זה הכוונה אלוקי, איש אשר, רוח אשר, אלוקים בו, זה כוונה שיש בו בעצם משהו עליון. איך הוא פתר את זה? תחשוב למה, תחשוב למה. אנחנו יודעים עכשיו להגיד, כלומר, אתה עכשיו חכם אחרי אמר זו, שאומר מה הם טעו ומה הסף הצליח. עכשיו, פרעה נמצא במעמד הזה, שכל מועצת חכמי מצרים נמצאת מולו.
כיכר תחריך.
כן? מה זה? זה אני לא מכיר את המושג הזה.
תחריך.
יש שם כיכר מפורסמת.
טוב, טוב, לא ש...
חכמים בנבואים שם.
זה לא שם, זה אצלו, זה השולחן העגול. זה יותר מתאים. שולחן הישר מהם בעצם כל, כולם נמצאים ולא פותרים את זה. מביא אחד לפותר, מה הוא צריך להגיד עליו?
חכם.
חכם, מיליון.
אבל איש אלוקי?
כן, כי יושבים פה עכשיו כל הגדולים. כל הגדולים, חתומים אצל חכמיה, אנשים כל הכוחות, תראה מה הם מנסים לפתור, עם כל הכישופים, עם כל ההצגננות, כל הדברים לא מגיע לפתרון, הוא בא.
הוא קורא למחשף, הוא קורא לחרטום, אז המהלך הבא שצריך כאילו...
לא, גם לא חכמים. כתוב כל חכמיה, כל, אני קורא לזה, כל לא מגדר את זה, כל המדרגה האינטלקטואלית הכי גבוהה של מצרים ישבה מול פרעה, ואף אחד לא פתר אותו. מגיע אחד, פותר, נו אז מה, איך הוא יכול לתמוד את זה? ובמצרים במיוחד הכל מתפרש ישר שזה בעלי כוח עליון. במיוחד, טוב, דרך כלל זה העניין של מה שלנו שבר של יוסף. עכשיו תראו בליקוטים.
מה, זה לא אנשים פשוטים, הם עשו באמת קשפים.
תראו בליקוטים, זה אמיתי, כן. תראו בליקוטים, בעמוד השני, נכון? בעמוד של השני, תסתכלו בפירוש הכי, איך צריכים, כן, הכי ימני למטה, נכון? הכי ימני למטה, תראו בליקוטים. וחכם באחור, בסדר, מגיע כאילו המדרש הבא, אני מקדים, לא, המדרש שלנו אני חושב, לא שלנו, אני מקדים את זה, אבל זה השיטה השנייה אני חושב. כן, יש לכם? עוד אחד למטה, עוד אחד למטה?
וחכם.
חכם באחור זה יוסף. ביור הכתוב.
מי שמוציא
כל רוחו, העולה בליבו, ורק כפי השארתו האנושית, הוא רוצה לפתור את זה, הוא כסיל. אך החכם האמיתי, אשר רוח אלוהים קדישין בו, באחרית ישובח כסוף שיצטרכו אליו. אז הוא מסביר, אחרת מה אמר זו, לעניות דעתי. הוא הולך לפי איזה פסוק, רוח אלוקים בו. כדי לפתור את זה צריך רוח אלוקים בו. אתם ניסיתם לפתור את החלום בכל החוכמות והשערות האנושיות שלכם, לכן הגעתם לפתרונות כאלו שלא מתאימים. בא פה מישהו שיש לו רוח אלוקים. כדי לפתור את החלום הזה, למה רוח אלוקים? כתוב על מלך שהלב של המלך נתון בידי השם ועד מלך, ולכן שבעצם מי שכדי להבין מה שקורה בתוך המלכות אתה צריך לקבל מידע מי ששולט על המלכות, אז זה רוח אלוקים. ואז זה מסביר לך יותר למה הוא אמר רוח אלוקים בו, לא מצד שהוא בא והכריע את כל החרטומים, כי זה בדרך החוכמה, צריך להסביר ככה. אם הוא בא מצד הרוח אלוקים בו, זה הוא הבין, כי אי אפשר לפתור את ההבנה ואת התהליכים שקורים בתוך המלכות בהסברה אנושית. צריך הסברה אלוקית כדי להבין מה שקורה במלכות. זה לא משהו פרטי, זה לא חיים פרטיים, זה חיים של כלל, וכלל נתון בידי השם. אז זה הדרך השנייה. לכן רציתי להשב לכם את שתי השיטות שמופיעים פה במפרשים. דבר אחר, רק נזכור כאן, ודעת לנבון נקל זה יוסף. דבר אחר, וישלח ויקרא להודיעך שכל אומה ואומה שהיא עומדת בעולם. יש פה עכשיו שתי גרסאות במדרש, נקרא לפי הגרסה הזאת ואחרי זה נסביר את הגרסה השנייה. מעמדת לה, מעמידה לה, כל מלכות ומלכות שהיא עומדת בעולם, מעמידה לה חמישה חכמים. איפה מצאנו מספרים של חכמים? נו גד, אתה צריך להיות בעניינים.
מספרים של חכמים?
כן.
מה, אצל אמן הרשע?
אצל?
אמן הרשע.
קרוב, לא לא לא, שם, שם, לא אצל אמן הרשע, אצל יש שבעה מרואי פני המלך. אז בסך מגילה כתוב שיש, אני חושב, לא? 3, 5, 7 כנגד זה אומרים את שבע, את ברכת כהנים, 3 מילים, 5 מילים ו7 מילים. זה כנגד שלושה רואי, יש רואי פני המלך, מרואי פני המלך, יש דרגה. חושב שמסכת מגילה. אז זה החמישה חכמים. לפי ההסברה, לפי ההסברה זה קצת, זה לא קשור לעניין שהמדרש רוצה להעביר פה. אבל זה בעצם הסדר של המלכות. הסדר של המלכות מהבידת שיש לה לפני המלך חכמים, וכך רואים גם אצל אחשוורוש, לפני כל דת ובדין. לא נכנס שם לתוך מה שהיה בתוך הזה, זה כן היה נכון, כן שאל אותם, לא שאל אותם. הסדר הנכון הוא שיש מלך, ויש לפניו את החכמים שעל פיו הם מעמידים את חוקי המלכות ואת כל הסדר של המלכות. ולא עוד, כלומר כל אומה ואומה שעומדת בעולם, אז יש לה חמישה חכמים שישמשו אותה. ולא רק זה, כלומר לא רק חכמים שנמצאים באליטה של יד המלך, אלא שנותן בקדוש ברוך הוא שלושה דברים, כוונה באומה עצמה: חוכמה, בינה וגבורה. שכן סנחריב, הרשע אמר, שם מביא ראייה מסנחריב, שזה גם עוד מלכות גדולה, והמדרש המפרשים פה אומרים שיש איזה קשר תמיד שאומרים מצרים ואשור. שימו לב שהפסוקים הרבה פעמים מופיעים. נכון, אתם יודעים מצרים ואשור ביחד. זה שני הדוגמאות של מלכויות ענקיות ששלטו בעולם. ובאמת הפירוש כאן זה לא רק כל אומה ואומה, כל מלכות שקמה בעולם, כל מלכות קטנה. אלא הכוונה אולי למלכות, בגלל הדוגמאות פה, למלכויות גדולות ששולטות בעולם.
מבחינה היסטורית גם היו אחד אחרי השני, לא, שהוא כבשה את מצרים.
לכאורה. כן. ככה זה נראה, כן. אז שכן סנחריב הרשע אמר, בכוח ידי עשיתי. איך הוא מוכיח מפה שיש פה חוכמה, בינה וגבורה? תסתכלו. בעץ יוסף. אתם רואים? בכוח ידי עשיתי. עץ יוסף זה ה... בשורה הראשונה בהרחבות, אז המשך הפסוק זה, ובחוכמתי כי נבונותי. אז מה יש לנו פה? כוח, מה זה? גבורה. חוכמה זה חוכמה. נבונותי זה תבונה. בינה. בסדר? אז הנה שלושת הכוחות האלה שקיימים בתוך האומה. וכשהקדוש ברוך הוא דן את העולם, הוא נוטלה ממנה, בכוונה שהוא דן את העולם, ואותה אומה היא צריכה לעבור מן העולם, אז הוא לוקח מהם את הדבר הזה. שנאמר, ועבדתי חכמים מאדום, אז הנה החוכמה. ותבונה מהרסיו, זה התבונה. וחטאו גיבורי חתימן, יחלשו. הנפגע בגיבורים שלך זה בעצם לקחת את הגבורה. וכל כך למה, עכשיו זה מגיע למצרים. כל כך למה, למה הביא את החוכמה מהחרטומים? ופה מפורש במדרש שמי הסתיר את החוכמה מהחרטומים? זה הקדוש ברוך הוא. למה? כי הגיע תורו של מי להגיע? יוסף. וכל כך למה? כדי שיבוא יוסף באחרונה ויתן גדולה. עכשיו המדרש אומר את מה שאמרת לכם מקודם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם יבוא יוסף תחילה ויפתור את החלום, אין זה שבחו. למה? כי יכולים החרטומים שיאמרו לו, אילו שאלת אותנו, כבר פתרנו אותו לך. אלא המתין להם עד שנתייגעו והוציאו את רוחו, ככה המדרש שזה אומר, לא, 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 תעמוד, תעבור לשם, כן, והוציאו את רוחו, כלומר פרעה הגיע מצב כזה שכבר עוד שנייה הוא מתעלף, לא, תבין, עוד פעם, זה אמיתי, יש פה בעצם חלום, שפרעה מרגיש בו שיש בו בעצם איזה מסר שאמור בעצם לשנות ולהשפיע על כל הממלכה, וזה לא פותר לי את זה, אני לא יכול לקיים את המלכות שלי. אני לא יכול להציל לפועל את מה שאני צריך לבוא ולעשות את זה.
יש פה שאלה שנשאלת, איך כשיוסף פרטר לו את החלום, איך הוא הבין שזה הפתרון בעצם?
בגלל שהוא דיבר על מלכות.
איך?
בגלל שהוא דיבר על המלכות.
כן,
אבל... ועל כל העם. כשאתה מדבר על רעב, זה לא רק לעצמו. רעב זה נוגע לכל האומה כולה, אז התיישב בליבו.
וגם יש עוד פירוש נראה לי, שכאילו בסופו של דבר זה הפתרון, כי הוא בסוף הוא אמר כן, זה מה ש... כי הוא גם חלם גם את החלום וגם את הפתרון שלו.
אז זה...
שכחת את הפתרון.
כן, זה שבעצם נסתם הפתרון, וזה בעצם הרגשה של האדם שחולם, שכשפותרים לו את זה בצורה נכונה, אז זה מתיישב החלום בליבו. זה גם חלק מהרגשה של האמת של הדבר, שהחלום מתיישב. ואחר כך בא יוסף והחזירה. החזירה הכוונה החזיר את הרוח, את הרוח של פרעה. Okay. עליו אמר שלמה המלך, כל רוחו יוציא כסיל, אלו חכמי פרעה שהוציאו את רוחו של פרעה ממקומו. וחכם באחור ישבחנה, זה יוסף שנאמר אין נבון, וחכם כמוך שמגיע בסוף ומחזיר את המצב. שבחנה, מסבירים פה המפרשים, שכוונה ישקיט אותה. זה הפירוש הפשוט. אבל אני חיפשתי, הרי כתוב פה, לא לחינם מה כתוב נקת, שבח. מה אתה יודע? החכם באחור, יש קיטנה, זה בעברית. למה יש שבחינה?
פה הוא השיג את ה...
שבח שלו, נכון. זה הפירוש, חיכיתי לפירוש הזה, ואז ראיתי בחידוש של הדל. כלומר, הקראתי כולה יותר פירושים, בחידוש של הדל תראו בצד, היה נותנות כהונה. כי מה נותנות כהונה מפרש? שהרד"ק מפרש על הפסוק הזה, לשון השקט והנחה. כן, הרגיע אותו. זה הפירוש בפשט. אומר הרד"ל, אבל יותר משמע שדורשו לשון שבח, שלכן בא יוסף באחרונה להראות שבחו. איך התחיל המדרש? וכל כך למה? כדי שיבוא יוסף באחרונה ויטול גדולה. אין המטרה זה להשקיט את רוחו של פרעה. זה רק אמצעי לזה שיוסף יעשה את זה, ויתן את הגדולה, ואז יזכה לגדולה שבעצם מתעלה, לעלות בדרך של מלכות. זה הדרך אחת שהסברנו במדרש, אבל עוד איזה בעצם ניואנס קטן, במקום החמישה חכמים, שלכאורה זה לא, בעצם כל המטרה של המדרש בא להגיד, שכדור הוא משמיד, או בעצם מונע את החוכמה מתוך המלכות, כדי שיבוא או מלכות הבאה, או יוסף. אז מה אכפת לי אם זה חמישה חכמים, שבע חכמים, מועצת חכמים, מה העניין של המדרש? לכן יש גרסה אחרת שאומרת, וזה בעצם אולי, כאילו, אולי טעות סופר של המעתיק, תקראו ככה, שכל אומה ואומה שאומרת בעולם,
מעמד להשם, לא?
מעמד להשם. בסדר?
כן,
בלי חמישה חכמים, אלא השם מעמיד לחכמים. ואז לא קשור למספר, אלא קשור לזה שהשם מעמיד להם חוכמה. נכון, בדיוק, זה בעצם הדבר הנוסף. מדרש הבא. כיוון שראה שר המשקים, זה כאילו אולי המשך אפילו למדרש שלמדנו עכשיו. אבל עכשיו פה נכנס לתפקיד של השר המשקים. כיוון שראה שר המשקים את פרעו, שהייתה נפשו מבקשת לצאת, זה מה, מה זה מתאים? נכון? לסוף של המדרש הקודם, שנתייגעה רוחו, ועכשיו פה במדרש עוד יותר, מבקשת לצאת, הוא באמת עוד שנייה מת. עומד למות. עכשיו אתם מבינים שזה לא חלום סתם? עכשיו מובן גם מה זה מלך אמיתי? מלך אמיתי שטובת האומה וטובת העם נמצאת אצלו, אז אם הוא לא מצליח לבוא ולדאוג, הוא יכול לצאת.
על השאלה שאוב שאל, למה בעצם אחרי זה הוא מעמיד את יוסף ישר כמלך ולא כאיזה...
נו, למה זה עונה שהוא יהיה מלך?
כי בלעד שהוא...
שבהתנפשו.
הוא הציל את כל...
אז עכשיו אני יודע, בזכות ההצעה שלך, להניג את המלכות שלי, למה אתה נהיה מלך?
כי הוא הציל את המלכות. הוא נגע במשהו שהוא הכי גבוה, ב...
אז מתאים לו להיות יועץ טוב. טוב מאוד, אני כל פעם צריך אותך להביא שאתה יועץ לי. זה היועץ הכי טוב שהכי קרוב למלך. זה שהוא הופך להיות מלך...
כי הוא מבין בשיבולים.
יש פה איזה צד מסוים פרעה צריך אותו כמלך. אתה מושל בכל ארץ מצרים, לא עכשיו, עוד שבע שנים. אני רומז במשהו. כיוון שראה שר המשקים את פרעה שהייתה נפשו מבקשת לצאת, הוא מחשב בדעתו ואומר, ופה יש המון במדרש, הרשעים כל הזמן אינטרסנטים. בדיוק. אין פה, כלומר, אם היית עוצר כאן, אתם קראתם, אז ישר עלית על זה, כי אתה אומר זה הרשעים, אבל אם היית עוצר כאן, מה אתם אומרים? שר המשקים, איזה נתין נאמן. הוא אומר, עוד שני המלך שלי מתעלף, אני חייב לדאוג שהוא לא יתעלף. מה הוא חושב? רק רגע, הוא ימות. מי יודע, מי יגיע אחריו? והמשרה שלי תתבטל. ובאנו הרשעים ההורים האלו, אז לפני שנגיע לזה שטובתם של רשעים ארורה אצל צדיקים, גם בלי קשר, כל מה שהם עושים הכל אינטרסנט. אין מגמה חיובית, חסד לאומים חטאת. גם שהלאומים עמים עושים חסד, מה מניע אותם? חטאת. אין שום דבר של שנובע מתוך הטוב שמניע אותם, אלא הכל נובע מתוך עניין של רשע. זה המבט העמוק של רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא מתווכח עם רבי יהודה ועם רבי יוסי. הוא אומר, אני יודע להסתכל פנימה. כלומר, אל תחשבו רק, רבותיי, אל תטעו לחשוב, גם רבי יהודה סנת הרומאים. בסדר? הוא לא היה מתרמה. כמו שיש מתייבן, מתרמה. הוא לא מתרמה.
אוקיי.
הוא סנת הרומאים, אבל הוא היה מנהיג. אמר, אני יודע שהם רשעים. אבל את הצד המעשי, הטכני, שמה שהם עושים, אפשר לנצל לטובה. רבי יוסי, שותק. מה זה שותק?
לא
מדהים. לא, זה במרגננת. ספק.
ספק.
בספק. לא, עזוב את העונש, אבל התפיסה שלו, בשתיקה שלו הוא אומר משהו. הוא לא מסכים עם רבי יהודה. אבל הוא לא בטוח שהוא מגיע עד רבי שמעון בר יוחאי. אני משהו אמצעי. אני לא בטוח האם אפשר עדיין כן להשתמש, או שבאמת זה משהו שאני צריך לאבד אותו. השתיקה הזאת צריך לברות על מה השתיקה של רבי יוסי. זו שתיקה שאומרת הרבה. בא רשב"י ואומר, כל מה שהם עושים נובע מתוך רשות. גשרים שהעמידו, אז רבי יהודה אומר שזה בשביל זה, להעמיד שם מכס. זה בשביל זונות. הכל מתחיל מהשורש. וזה רבי שמעון בר יוחאי, שיש לו את המבט הפנימי העמוק הזה פנימה. זה אותו רשב"י שאומר שבשבת לא מתכוון, מה הדין שלו? מה הדין בשבת שמי שעושה מלאכה לא מתכוון לדעת רבי שמעון?
הוא יודע לך...
פטור! רבי שמעון פטור! ותראו, ושאל לחרוד את זה, בכל המחלוקות של רבי שמעון רבי יהודה, רבי שמעון מסתכל פנימה ופוסק. אז זה המבט, ועוד זה לפני המערה. אל תגידו שזה אחרי המערה, זה לפני המערה. נכנס למערה, זוכה לקבל את הזוהר החוכמה העליונה. אבל לפני המערה כבר יש לו, נקרא לזה, בנטייה הרוחנית שלו, את המבט המאוד מאוד פנימי ועמוק לנתח את המציאות, ועל פי זה גם להיות שייך לתורה הפנימית. אז לכן טובתם של רשעים ראה אצל צדיקים, אבל תמיד המילואים שלנו הם זה. לכן עם כל גוי שיש לו מגמה טובה למען, אני אפילו אני מוכן לגעת בזה, אין שום, אם כבר עלה, יעלה. יש היום תופעה שהולכת ומתרחבת מאוד. אני לא מכנס ראשי בין ערים גדולים. אני אומר את דברי על סמך רבותיי. יש מושג של נוצרים אוהבי ישראל.
נכון, כן.
שנותנים המון. המון, 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 המון כספים
לישראל.
לכל הדברים הכי, 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 הכי חלוצים שאתם. יישובים, מקוואות.
מקוואות?
מקוואות, להרבות את הטהרה בישראל. שיהיה...
אז אתה אומר, המניעה שלהם לא קפה.
השורש שמתחיל מהשורש של הנצרות, ושם זה נובע. משם זה מגיע, ומשם זה בסוף... מה התפיסה? אני לא מדבר על כאלה שאומרים, אולי יש פה דבר כזה, אנחנו ניתן לכם. נקים אתכם, ואז יבוא המשיח שלנו ויחזיר אתכם בתשובה. אנחנו נקיים את הכל ונהפוך את הכל בסופו של דבר למה שאנחנו צריכים.
אז סתם עושים את הכסף שלנו.
אז איך שאומרים, ונצחו את מצרים? בוא ננצל את זה, מה אכפת מהשם? לא, זה כסף עם ריח של טומאה. עם ריח, עכשיו אתם מבינים, שאתה רואה את המדרש, את דעת חז"ל על כל מה שהגויים באים ופועלים למען ישראל, אין אמונה בגויים. זה משפט שקיים אצל ה... מבוגרים, אנשים, אין אמונה בגויים, אין אמונה בגויים. לא אין אמונה כוונה, אין להם אמונה ודעת ולמדו הרב קוק. אין אמונה, ראשון, אמינות.
תורה בוגרים תאמין, תורה בוגרים אל תאמין.
נכון, אז חוכמה כן, זה עניין של חוכמה, משהו חיצוני, תורה, לא, וגם מצד המטרה של המעשים שלהם, אין בהם אמונה. הנה רואים פה משר המשקיעים, למה הוא דואג? למשרה שלו, לא למלך, לא למלכות. עכשיו כשהוא רואה את המלך מתעלף, יש שתי דאגות שצריכות לעמוד מולו. א', סתם דאגה בין אדם לחברו, המלך עומד להתעלף, לא רק חבר שלך המלך. עוד דאגה כללית, העם כולו עכשיו, כשהמלך, למה מתעלף המלך? כי מה מפריע לו עכשיו טובת כל העם? לא מפריע לו כלום. איפה אני נמצא? אני נמצא בעמדה עם הכוס, כאן הייתי, פה יושב כי הביטיה. לא רוצה לזוז מכאן, לא לזוז מכאן לעולם. זה מה שמין, לכן, ושם איתנו נער עברי עבד לשר התביכים. מה מפריע לך? עכשיו, דרך שאני נמשיך את המשך של המדרש, אני מקדים את זה. טובתן של רשעים ראה אצל צדיקים, גם כשמזכיר את יוסף, מזכיר אותו בצורה של עבד עברי, נער לשר התבחים, כדי שהוא לא יעלה. מה מפריע לך שהוא יעלה לגדולה? מה מפריע לך? לא, שר המשקיעים, ושם איתנו נער עברי, עבד לשר התבחים, נער שותה עברי, ששני על ידי מצרים כמוכלים את האלוהים שלנו, ועבד כתוב בשלטונות בחוקה שאסור לעבד למלוך.
במילים פשוטות מלכלך עליו.
מילים פשוטות. כן, אבל אגיד לכם על זה, יש פה רעיון שקראתי מהחפץ חיים. זה נקרא סטיגמה בעברית. מה הכוח של סטיגמה? זה לומדים מהשר המשקים הרשע. כשאדם, כשאנחנו מכירים אדם או לא מכירים אדם חדש, ואחד מציג בפנינו אדם חדש, הדבר הראשון שנאמר על האדם זה שיהיה לו חותם לכל החיים. מה שאחרי זה יהיה, מה שאחרי זה יקרה איתו, כך הרבה זמן אם הוא יצליח לשנות קצת ממה שאמרו עליו. מה שנאמר הפעם הראשונה זה החותם שלו. אומר שר המשקים, אני אתן את החותם. נער עברי עבד. מה שהוא יעשה אחר כך, לא משנה. שיהיה זרקורים, שיהיה כלום, זה לא יעזור שום דבר, כי הוא יישאר אותו אדם שפל. כי זה מה שנוצר אצל מי ששמע על האדם, זה נכנס פנימה, לא יוצא. הדבר הזה.
זה לא עזר לו.
יש פה תרבות אלוקית, אבל מזה, מוציא חפץ חיים, יסוד בלשון הרע. כמה צריך לזהר שאתה מדבר על מישהו, או אומר לו איזה, או מגדיר לפני אדם אחר, על האדם, וזה פעם ראשונה שהוא שומע על האדם הזה, זה מה שישאר לו לתמיד. זה לא דימי שר המשקים. אז מה מפריע לשר המשקים שיוסף יעלה לגדולה? חזרנו לאותו יסוד. אני דואג, זה האמת של האינטרס הפרטי שלי, והשנאה שלא יהיה טוב לאחר. זה טובתם של רשעים רעה אצל צדיקים. גם כשהוא עושה טובה, הוא עושה את זה בצורה שזה יהיה לו רע. זה השר המשקים. עכשיו בוא נראה את זה בפנים. אחרי זה צריך לשאול איך זה השתנה. גם מצד החוקה, אם כתוב באמת שכתוב בנימוסי מצרים שילד לא ימלוך, אז איך היוסף מלך? לא שאלתם את עצמכם את זה. שחתם ברשי ולא קשה.
פרו מלך אותו.
אז מה? אז מה? מה הוא קובע את החוקה? תראו את זה פשוט.
כן, כן, כן. אז
מה הבא מן השאלה לשר המשקים?
כמו שאמרת, לטבוח אותם.
לא, אבל מה הבא מינה? אם פרו יכול לשנות, אז מה זה עוזר שגיד שהוא עבד?
זה
להשפיע עליו.
הוא עצמו
ימלוך? לא. עמית עכשיו, אתם עליתם עכשיו, שפרו הוא מלך, הוא קובע מה שבא לו. א', רואים, מהקושייה רואים שזה לא ככה. בגלל זה כתוב בנימוסי מצרים, זה כמו איזה חוקה שבעצם עוברת לכל הדורות. אתה יכול לחוקק אולי דבר חדש, כמו שקרה שיוסף חוקק בסוף פרשת... פרשתנו, עושה פרשת מקץ עם החוק לכהנים, שרק אדמת הכהנים לא מחר, חוקה חדשה. אבל מדברים של מוסי מצרים לא משתנים, אז איך פרעה ממליך את יוסף? איזה יופי, יש לכם עיניים שאומרות, נו תגיד.
אומר אני המלך, אני...
לא, אבל יש חוקה, מה זה קשור להרוג?
אני חוקק תקול, אני...
אם מישהו מת, אז אין מי ש...
מה, הוא לא חושב...
את מי להרוג? לא, זה כתוב בחוקה, מוציא את החוקה של מצרים, כתוב עבד, לא יכולים... לא, נכון לא? זה נימוסי מצרים. דבר שלא, זה לא היום.
בגלל שר המשקיעים מזכיר איזה שהוא היה עבד.
לכן, עכשיו אמרנו, מה התירוץ? פה הייתי תירוץ יפה. הרי מביאים את יוסף. לפני שהוא ממליץ, התורה לא מצפרת לכל, אבל שהוא מרצו מן הבור, נכון?
כן.
אז שואל אותו, סליחה, מי אתה?
מי שואל את מי?
פרעה, שואל את יוסף, מי אתה? אז יוסף מספר את ההיסטוריה שלו. וכשהוא אומר, כי גונבתי מארץ העברים, אז אתה נגנבת, אתה לא עבד. עבד זה מי שהיה בשבי, מי שהיה בשבי, בשבי ששבו אותו במלחמה, הוא יכול להיות עבד, הוא נהיה קניין שלך. או מי שנולד מעבד, אז הוא עבד. אבל מי שהוא נגנב, הוא לא עבד. גנבו אותו. כבר אתה לא מוכרים מי שזה, מוכרים מי שהוא עבד, אבל אני עצמאי, גנבו אותי. אז אתה לא עבד. בכבוד. אתה יכול להיות מלך.
למה, הוא היה צריך אישור להעביר את זה?
מה? זה נימוסי מצרים, זה נקרא נימוסי מצרים. עכשיו רואים שזה לא מבלי, זה רואים שאני כאילו גם מעל המלך. אז זה כדי שתשארו, לא תשארו מקושייה עד שבת, לא נעים, תאוץ. טוב, אומר המדרש, נכון? זה אומר, אני אגיד דבר בשם אמרו, זה לא אני אמרתי. כן, אני לא יודע, אני רוצה לתת גם פורש שזה לא אני, כדי שזה יהיה, הנה, בענף יוסף תקראו את זה בפנים, בענף יוסף, יש לכם את זה? הפירוש הצדדי בצד, עוד זין. שאין עבד מולך, קשה. איך הפר פרעה? חוקם והמליכו. ויש לומר, שכאשר חקרו על יוסף והגיד עמו ומולדתו, יצא משפטו שאין בו תורת עבדות, כי אינו אלא גנוב בארץ העברים. ואין תורת עבדות אלא בלקוח בשבי או יליד בית. אז הדרך למלוכה נפתחה...
מה זה יליד בית?
הכוונה שנולד מהעבד. אומר המדרש, כיוון שמעצר המשקים את פרעה שהייתה נפשו מבקשת לצאת, היה מחשב בדעתו ואומר, הנה אינטרסנט, אם ימות פרעה זה ויעמוד מלך אחר, איני יודע אם מעמידני באמונתי אם לאו. למה אני דואג? איתן, למשרה. על זה ואדבר שר המשקים את חטאי אני מזכיר היום, אומר המדרש. זה לא כתוב במפרשים של הפשט, מה זה חטאי? זה המדרש מראה, נכון? בפשט אין לנו פירוש לזה. למה כתוב חטאי? מה צריך להגיד?
חטא.
את חטאי אני מזכיר היום. למה חטאי? שני חטאים. מה זה פרעה? איזה חטא הוא עשה לו? לא, אז חטא אחד. למה שניים? שאלה טובה, נכון? כמה שנים חיכינו השאלה? בוא, הגיע המדרש. אמר לו, שני חטאים יש בידי. אחד, שלא עשיתי ליוסף טובה והזכרתי לפניך לפני שנתיים. שתיים, שראיתיך מצטער על פתרונו של חלום ולא גיליתי לך עליו שהוא יודע פתרונו. רבותיי, שני חטאים זה למה שאמרתם. אתם אמרתם איזה חטא אני מזכיר היום? איזה חטא? את החטא של?
קודם שזה
הולך לכלא. אני אומר לו את חטאי עכשיו אני עשיתי שתי חטאים. א', לא הזכרתי את פרעה, את יוסף, הוא ביקש ממני ומגיע לו. זה הטובה שהוא ביקש ממני. ב', שלא דאגתי לך.
הוא לא מעריש אותו.
זה הטובה שאני מביא לך את יוסף. זה הפתרון, בשביל זה תסלח לי שאני אביא לך את יוסף שיפתור את החלום. ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים אף על פי הקודמות, השנתיים זה שהוא ביקש ממנו שעזכיר, כן כך אומר, הוא אומר חייל אז אמרנו למה זה שנתיים, כגמול עלי אמו במקום שיגמול, כוונה שיהיה גומל, האל גומר עליי שיבטח בהשם, אז הוא בטח באדם. אז התינוק, הוא סומך על אמו שתניק אותו. כמה התינוק סומך על אמא שלו? כגמול על אמו, שנתיים. קיבל שנתיים לפני. ושם איתנו נער עברי. אף על פי שהזכיר אותו, הוא מבזהו. שהיה יודע על איזה גדולה הוא נכנס. זה מפליע המדרש הזה. מאיפה שר המשקים יודע שיוסף יעלה לגדולה? אני חושב, אני יודעתי, הוא לא ידע שהוא יהיה מלך. אבל הוא הבין שיוסף יש לו כוח של פתרון.
כי הוא פתר לו את החלום.
פתרון של חלום, ואם הוא יפתור לפרו את מה שכל אלו יפתרו, מה שהוא יקבל.
בטוח.
בזכותי הוא לא יקבל. זה הרשע.
עכשיו אני אגיד, שוואי ו...
נכון. מיד, לא עזר לו. לא הפריע לו. וישלח פרו ויקרא, אמרו מפרשים, זה לא עצר את פרו. מה פרו יכול לעשות? פרו יכול לבדוק את יוסף בבור, להגיד לו, סליחה, אתה יודע איפה חלומות? תור אותו שם, הוא נשאר בבור. תור את החלום, תודה רבה, קיבלתי, תשאר שם.
למה שאיר אותו שם אבל?
למה
בקצר?
למה לא?
כמה שאיר אותו שם, אולי עושה את זה?
לא נשאיר רשע, לא צריך אותו. נער, נער, עברי, עבד, מה אני צריך אותו פה במיוחה?
אתה לא יפתר את החלום, אתה לא עוזר, אין לך תחת החלום.
איתן, אבל איתן, זה לא, הוא נמצא בבור מול מלך, אנחנו לא יודעים מה זה מלך, מלך אומר לך משהו, אם זה לא אחת דתו להמית. זה לא אם אתה רוצה דמוקרטיה, לא, אתה יודע, מסיבת עיתונאים או נגד.
לא, אבל אמרנו
לי
תוציא אותי, אני אעזור לך.
לא אמרנו לי מלך, זה ההבדל. מלך אומר משהו, זה מוחלט.
הרב, אבל תגיד לו מה שאמרנו לי קודם, שיוסף דאג לעצמו להיות מושל, ולא שהוא מת לפתור את החלום לפרו.
לא, לא דאג, השם גלגל לזה שיודע, נכון. אבל אמרנו, אנחנו עכשיו אומרים מה ואמינה, מה ואמינה, מה החידוש של פרו. פרו לא מקשיב, זה החידוש האלוקי שיש פה. לפי הדרך של הטבע, פרו צריך להקשיב למי?
לשר
המשקים. ושם איתנו נער עברי, תשאיר אותו שם, קח ממנו את הפתרון, כמו שהוא פתר לשר המשקים. הוא פתר לשר המשקים, איך הוא פתר לו את זה? נשאר בכלא, תשאר בכלא, תביא לך את הפתרון, זה מה שצריך לך. ואני אתן לך קידום בכלא. אתה הפך להיות מי 2, 3, פה, נשאר רבס, לדח, בנקה בשירותי בתי הסוהר.
רב גונדר.
מה שכזה.
הרב, איך הוא פתר לשר המשקים?
להיות אחראי על החלוקה של אורך, זה צ'ופר.
איך הוא פתר לשר המשקים?
איך הוא מה?
איך הוא פתר לשר המשקים? מתוך הבור?
כן.
אבל הוא היה איתם
בו? לא, בתוך הבור.
בתוך הכלא.
בתוך הכלא.
אבל הוא היה איתם.
לא, הכוונה שנשאר בכלא, זה הכוונה, שהוא לא יצא מהכלא. לא שינה את המעמד. אז יש פה כבר מהלך, וישלח פרו ויקרא. להמשיך את המדרש את אותו גם עניין, ושם איתנו. אמר רבי שמואל בר נחמן, ארורים הם הרשעים, שאין עושים טובה שלמה. נער, שוטה, זה לא ככה, זה לא ככה, זה כל ככה. נער, פסיק, מה פירוש שלו? שוטה. עברי, פסיק, מה פירוש שלו? שונא, למה? לא, למה הוא שונא? אשר לא יאכלו, העברים את מצרים, כי תועבה היא למצרים. העברים אוכלים את האלוהים של מצרים, אוכלים את השה. אז זה שונא שלנו. ועבד, שכך מוכתב בסקרידין של פרעו. הנה, זה נימוסי מצרים. מה זה סקרידין? מה פירוש? נימוסים, ככה מפרשים. חוקים שלהם, כתוב. מה כתוב? שאין עבד מולך ולא לובש קלידים. קלידים זה או כלי ידיים, או כוונה גם לבוש מיוחד של המלכים. אז זה הרעה של שר המשקים. פה עכשיו אנחנו, אני טיפה אתן לכם את הנקודה ששאלנו, אז למה יוסף אולי זוכר להיות מלך? עד כאן שרואים, וזו שאלה שעדיין נשארתי איתה, יוסף יכול להיות, באמת לעלות להיות היועץ הראשי של המלך. למה הופך להיות בעצם מלך? ראיתי שיעור של הרב אלי בזק. הרב אלי בזק, הוא גר פה בירושלים, מלמד מצפה רמון, נרוחם, שיבת הרמו. שיעור שניתן אמנם להורים, הסוף של השיעור נאמר בשביל העניין של תלמידי חכמים, אבל את הרעיון של הפרשה, דבר מפליא. וגם למה בעצם פרעה כל כך גם מתפעל, זה גם שאלה שעולה. מה כל כך הפלא? פה גם ראינו בעצם איזה ביטוי לזה, אם כל החרטומים והחכמים הפותרים, אז הוא פותר זה משהו אלוקי, או גם זה שכדי לפתור את הבעיות של המלכות, צריך רוח ממרום כדי לפתור בעיה של מלך. הרב אלי בעצם מסביר רעיון, שהמלך, הוא חייב לראות ולשלוט על מה שקורה עכשיו. מה יוסף אומר? איפה הבעיה תהיה?
עוד שבע שנים.
לנהל ממלכה, בהווה, ולדאוג מה יהיה עוד שבע שנים, זה לא יכול להיות. יש צרכים, יש כוחות, יש התנהגויות של בני אדם בשנות השובע, זה משהו אחר מאשר שבני אדם מתנהגים בשנות הרעב. מה שקצת רומד הזה, בחלום, שהאדם עם חברו מראה פנים, איך הלשון? שאדם אינו לא צרה אצל חברו, שהוא סביע, נכון? הנה, יפות מראה. הוא אומר, סימנו לימי הסובה, שהבריאות נראות יפות זה לזו, שאין בריאות צרה בחברתה. אז זה גם איזשהו סימן לכל ההתנהגות וההתנהלות החברתית שיש בממלכה. הוא אומר פרעו, אני לא יכול עכשיו לבנות את מה שיהיה עוד 7 שנים. אני צריך מישהו שיהיה המלך של המלכות של העתיד. מישהו שמעכשיו יקים את ממלכת מצרים של עוד 7 שנים. לכן אני נמצא כדי איש אשר רוח אלוקים בו, ואותך אני שם למלך. מעכשיו אתה מקבל את הכוח, אבל אתה לא עכשיו מלך. אתה תהיה מלך עוד 7 שנים. בפשט של הפסוקים רואים שיוסף, הכל הוא עושה בתוך המערכות הפנימיות, אבל מתי נתקלים איתו האומה המצרית?
בסוף
הסבא.
נכון, איך הלשון?
יראו לי את השדות.
ותכלנה 7 שני הסבא, אשר הביאות בצנן. ותכילנה 7 שני הרעב, לבוא כאשר אמר יוסף, והיא רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם. ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה. למי הולכים? למלך. ללחם, והיה פרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. בלי מה שרשי מביא, עם המדרש אגדה. לפי המהלך הזה, יוסף הוא המלך של המלכות העתידית של מצרים. הוא מלך העתיד. ואני חשבתי, בעניות דעתי הקטנה, כל המשמעות של השם של יוסף הוא על העתיד. כשיוסף נולד, למה קוראים לו יוסף? יוסיף לי השם בן אחר. יש לי ביוסף תמון הכוח של בניין של העתיד. בעצם הבן האחר זה השבט האחרון שישלים את כל 12 השבטים. אז ביוסף מתגלה המצב, השלמות העתידית השלמה. זה הכוח של יוסף. לכן פרעה מעמיד אותו והופך אותו להיות מלך, כדי שהוא יוכל להקים את המלכות העתיד של יוסף. זה הבחינה של יוסף, וזה הבחינה שמונחת גם בחנוכה. גם בחנוכה אתה יכול לסתכל על זה שגאולת הגאולה השנייה שהייתה בבניין בית שני היה בניין עלוב, היה מצב שמאוד חסרה מ5 דברים הראשונים שהיו בבית ראשון. הזקנים בכו כשהם ראו את בית שני, אבל החשמנאים הם צופים את העתיד, והם יודעים שמה שבונים עכשיו הכל 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 הכוח מאיפה? ומה שיהיה בעתיד. לכן הכוח הזה של יוסף הוא רמוז בחנוכה, כי כל התוכן של המאבק של החשמונאים ושל הכהנים היה מתוך הצפייה לדעת שמה שאנחנו פועלים עכשיו הוא יבנה את ממלכת העתיד. וזה נסיים המאמר החדש שהרם ישראל נקרא על שמו של יוסף, נוהג כצון יוסף. אז במה אנחנו קוראים על שם יוסף? כשהם ישראל יוצא ממצרים והוא מתחיל את הדרך שלו על הבמה ההיסטורית, מה החידוש הגדול שהוא מחדש בעולם? שירה חדשה שבחוג גאולים. מה השירה החדשה? מה המשך שלה ושלה? ואמרו? הנה הפסוק. השם ימלוך לעולם ועד. לא רק השם מלך, לא רק השם מלך, אלא בוודאי המלכות שלו תופיע בעולם הזה. וזה הדבר הנצחי, זה השירה החדשה, זה החידוש. על אהבה ועל עובד זה לא חוכמה, אבל לדעת שהמגמה האלוקית של הקודש תופיע בעולם, בכל המרחב של העולם הזה, זה החידוש של עם ישראל שיונקים מיוסף. שבת שלום וחנוכה שמח. Thank you.